أموت كفلون عارف. كفنون ألف يفه פרק חמישי של אורות ישראל, הנושא ישראל ואומות העולם, כפי שהתחלנו להגיד בפעם הקודמת, זה אחד הנושאים הבוערים ביותר בתודעה הישראלית בימינו. הייתי אומר שזה תמיד היה נושא בוער אצל הרבה יהודים במשך הדורות. היחס בין ישראל לעמים, עצם העובדה שעם ישראל הוא לא העמים, זה כבר אומר משהו, הייתי אומר, זה מושג אגרסיבי, ככה קוראים לזה בפילוסופיה. יש מושג תוקפני אגרסיבי. אתה אומר, אני ואתם. ברגע שמישהו אומר, אני, וזה עומד מול אתם, באותה שעה הוא יצר כבר מתח. ולכן המושג של ישראל ואומות העולם, שהוא לנו כל כך מובן מאליו, צריך לדעת שהוא מעורר שאלות רבות. מעורר התנגדות אפילו, אם לא סימפתיה. אם כן, הווה נקרא בפנים. מה זה ישראל ואומות העולם? אולי קצת עוד איזה הערה קטנה. סיפרתי את זה, אני חושב, בפעם שעברה, אני רוצה לחזור על זה עוד פעם. פעם הייתי באיזה כנס שדיבר על ישראל ואומות העולם. כנס תורני. והביאו אותי בתור מי שאמור לייצג את שיטת הרב קוק בנושא. אמרתי שאני לא יודע, אני מייצג את עצמי, אבל רוצים שאני אגיד דברים בשם הרב קוק. מצד אחד שלי, מצד ימין שלי, ישב רב, שהסביר שהיהדות זה הומניזם. ישב מצד שמאל שלי, יהודי, תלמיד חכם, רב, שהסביר שהיהדות זה גזענות. שאלתי את עצמי כשאני שומע את שניהם, שניהם רבנים של אותה יהדות, זה אומר שזה הומניזם, זה אומר שזה גזענות. אמרו לי, הרב שרקי, מה אתה אומר? או מה הרב קוק אומר? אמרתי שהיהדות זה סוג של אורגניזם. כלומר, יש לב, יש איברים. האם, ודאי שאל הלב יש מעלה על האיברים, אבל מה יעשה הלב, סליחה, בלי האיברים? אם כן, צריך ללמוד, וככה הרב קוק מסתכל על הדברים, על ישראל ואומות העולם, כמערכת אורגנית אחת, שיש לה מרכז והיקף. כן.
אני רוצה להגיד בנוגע ללב, שמאוד חייבים לחזק אותו, ואני נוכחתי לדעת שהנפש מפעילה את המוח ואת הלב, ואם הלב לא חזק, לא יעזור בדין, כי הנשמה מפעילה אותם, ולכן לימוד התורה נותן לנו נשמה בריאה בגוף בריא.
דבריך דברי קרדיולוגיה מובהקים הם. אז אם כן, בואו נראה אחרי כל ההקדמה היפה הזאת שלי ושלך, כל ההקדמות האלה, הווה נקרא בפנים. כל מה שנוגע לישראל הוא מהותו. אינם דברים מוגבלים בחוג הפרטי המצומצם, אלא הם מרוכזים בחוג מיוחד ומשפיעים מתוך המרכז על ההיקף כולו. כן, אמירה מעניינת. כלומר, זו תפיסה אורגנית. יש מרכז, מרכז הוא תמיד מרכז של היקף. וההיקף הוא תמיד, ההיקף הוא תמיד היקף של מרכז. מה זה חוג? זאת מילה עברית, שכל אדם שיודע, מי שדבר עברית יודע מה היא. פירושה, קבוצה, סגורה. כן? ישראל בעמים. ארץ ישראל, אין לך כיסא? אני מזועזע, דמקה נשמתי. איך אתם רואים דבר כזה? מה? יש שם מאחוריך, הנה יש פה עוד כיסאות. פשוט, אני רואה אותך עומד, זה עושה לי רע. ישראל בעמים, ארץ ישראל בארצות. תורת ישראל בתורות ואמונות כולן. הינם שלושה מרכזים. כלומר, מרכז זה אומר שיש היקף. שאוצרות חיים ואורות עולמים גנוזים בהם. להיות מזינים את כל העולם כולו, מעלים ומקדשים אותו. כלומר, זאת מערכת אורגנית. אז זה כבר מוציא אותנו מן האדישות. כן, הרבה פעמים כשמדברים עם יהודים, יש הרגשה מוזרה שהגויים לא קיימים. ואני גיליתי שהקדוש ברוך הוא ברא גם את הגויים. באמת, זה הוא שברא אותם. אז אם הוא ברא אותם, כנראה שיש לו תוכנית איתם, יש לו כוונות איתם. אז אי אפשר להתעלם מן הקיום של הגויים. יותר מזה, עם ישראל, הקדוש ברוך הוא שם את האומה הזאת באותו כדור לכת שבו נמצאים הגויים. תמוה מאוד. אני במקומו הייתי שם את הגויים בכדור אחד, את היהודים בכדור אחר. אבל הקדוש ברוך הוא החליט שאת היהודים ואת הגויים הוא שם באותו כדור. כנראה שיש תוכנית משותפת, אף על פי שיש שונות. ישראל זה לא העמים, העמים זה לא ישראל. אבל זה שייך לתוכנית כוללת משותפת. כן? אגב, אני זוכר בספר בראשית פרק י"ב, פסוק ג' ב' וג' ואשך לגוי גדול והגדלה שמך וכולי ונברחו בך כל משפחות האדמה. כלומר, התוכנית היא תוכנית של תיקון העולם כולו דרך עם ישראל. אפשר להתווכח, להגיד שזה שיגעון, שאין לזה סיכוי, שזה גאווה, כל מה שאפשר להגיד. אבל ברור שהמושג של עם סגולה הוא סגולה מכל העמים. כלומר, ביחס לאומות אנחנו סגולה, משמע שיש חשיבות לאומות. ישראל, בתור אומה מיוחדת, ברוכה בעומק קדושתה ושאיפתה האלוהית, משפיע הוא על כל ההיקף של כל העמים כולם. אגב, אנחנו רואים את זה היום בצורה מאוד מאוד בולטת, שישנה אובססיה יהודית בעולם כולו. מה זאת אומרת? זה אומר מה שזה אומר. שישנה אובססיה יהודית בעולם כולו. כן, אין אומה בעולם שלא שולט את עצמה כל בוקר האם הישראלים הניחו עוד קרוון ליד מעלה אדומים או לא. תגידו, זה מה שיש לכם לעשות? צפון קוריאה זה כבר לא קיים? אריתריאה זה לא קיים? ירידת האשראי של צרפת זה לא קיים? הדבר היחיד שמדברים עליו, עם ישראל. כלומר, זה לא שלא מדברים על דברים אחרים. אבל יש נושא קבוע. הנושא הקבוע, 20% באופן קבוע של המדיה, זה מלא בישראל. והשאלה היא, מה זה אומר? הרי בעולם, אפשר לומר, העולם המערבי אפשר להבין. העולם המערבי הוא יורשה של הנצרות. עבור הנצרות, עם ישראל זה משמעותי. וגם העולם המוסלמי, כן? הוא עדיין מוסלמי. ובוודאי שעבורו הדמות של עם ישראל היא משמעותית. הרי אלה טוענים שם ישראל, ואלה טוענים גם כן שם ישראל. וגם מי שמחוץ למרחב המערבי, באופן מוזר ביותר, מתעניין במה שיש ליהודים לומר. למשל, בקוריאה הדרומית, לא הצפונית. אז הגיעו למסקנה שצריך ללמוד תלמוד. בכל מערכת החינוך לומדים גמרא עכשיו. מיליוני קוריאנים לומדים גמרא. ולמה? משום שהם הגיעו למסקנה שהיהודים הם חכמים ומצליחים, שאלו את עצמם למה, הוא בטח בגלל הגמרא. ולכן היום מערכת החינוך בקוריאה הדרומית מחייבת ללמוד תלמוד. אז הדבר הזה הוא תמוה מאוד. אנחנו רואים איזה מין, יש, למשל יש מדינה כמו יפן, דיברנו על זה בפני כמה שיעורים. מדינת יפן היא מדינה שבה אין יהודים. אולי בית כנסת אחד או משהו, או שניים, משהו כזה. אבל זאת מדינה שבה יש הרבה אנטישמיות. והשאלה היא, כלפי מי? כלפי מה? לא כל כך ברור. כלומר, היהודי תופס מקום מאוד מאוד מרכזי בתודעה האנושית. והשאלה היא, למה? התשובה היא ברורה. כי אנחנו עם סגולה. כי יש לנו מה לומר. כן.
אפשר להגיד בגלל שאנחנו יושבים על בעצם על איזה פתח של הרגש, כאילו מבחינה גיאוגרפית, אי אפשר לחלק איזה שהעולם הוא העולם המערבי מול, כאילו העולם הנוצרי מול העולם המוסלמי שהם...
יש תמיד סיבה. אז אתה אומר שבגלל שאנחנו היום בעמדת מפתח בין המזרח למערב, בסדר. אבל האמת היא שתמיד דיברו על היהודים ותמיד מסיבה אחרת. גם האנטישמיות אגב ניזונה מטיעונים מאוד מעניינים. לפעמים טענו שהיהודים הם הקפיטליסטים, העושקים. ויש כאלה שאמרו שהיהודים הם עושי המהפכות הפרולטריות, הם מסוכנים מאוד. ויש כאלה שאומרים שהיהודים הם מביאי האמונה באל אחד. וזה מה שנורא. ויש כאלה שאומרים שהיהודים הם אתאיסטים. זה הסיבה שהם לא בסדר. יש כאלה שאומרים שהיהודים חכמים מדי. יש אומרים שהיהודים טיפשים מדי. יש אומרים שהיהודים הם ללא מולדת. ולכן הם סנויים. ויש אומרים בגלל שיש ליהודים מולדת הם סנויים. וכדומה. כלומר, כל פעם הטיעון מתחלף. אבל האנטישמיות נשארת. אז זה אומר שיש משהו של קבע, איזה מין מסתורין, ביחס לזהות של ישראל, שמערער את היציבות של הנפש האנושית. מובן?
לפני שקמה המדינה,
לפני שקמה המדינה, אני זוכר שהיה איזה אירוע, משהו בשנים, קצת לפני הקמת המדינה, איך קראו לזה? השואה, כן, כן, השואה. השואה הייתה התעניינות מאוד מאוד מרוכזת בעם היהודי, עד כמה שאני זוכר. נכון? עד כמה שאני זוכר, כן? או שאני טועה. כן. טוב. כן, כן, בוודאי. טוב. אז זה מה שכן אומר. היחידים שלא שמים לב לזה זה היהודים, כי היהודים לא מבינים מה כל כך מיוחד בהם. בסך הכל, מה מעניין אותם? לעלות שלישי. זה מה שחשוב. הוא לא נתן לי לעלות שלישי. רבתי איתו על הקדיש. אז מה, זה מה שמעניין את הגויים? מה?
אבא.
אמרת דברים מעניינים.
אמרת אבא. לא היה מקום על האונייה, ובגלל זה הוא לא הצליח להכניס את אחיו לפני הסרפתיקטים.
איי, איי, איי. נורא. טוב, ובכן.
ואנחנו אשמים בזה שהעולם מתעניין בנו? אשמים הכוונה לשלילה.
האם אנחנו לא אשמים בזה שהעולם נגדנו? זה הפנמה של האנטישמיות. אגב, זה דבר שקורה הרבה אצל היהודים. כי הרי אנחנו רואים לעצמנו, אם כולם שונאים אותנו, okay. אז אולי הם צודקים.
לא, לא זה השאלה
שלי. לא?
אני רוצה להגיד למשל, אם מישהו מאיתנו לא היה מצלם את הקרבה ומפיץ...
אבל לא ייתכן שמישהו לא יצלם את הקרבה.
יכול, כן.
כן.
אתה לא תלם חומר בעירה, אתה מדליק.
לא, זה משנה להם.
תמיד יהיה סיבה. מגלגלין זכות על ידי זכאי וחובה על ידי חייו וכו'. ראוי היה יעקב אבינו לרד למצרים של שלו של ברזל.
אני אבין אותי זאת ונותר האדם מהבהמה שאנחנו אומרים. אני לא זוכר את הפסוק נכון.
משהו באזור.
תבין מה אני מנסה להגיד.
כן, משהו כזה. קרוב לזה. טוב, אז הבא נמשיך. לפנים. ישראל, בתור אומה מיוחדת, ברוכה בעומק קדושתה ושיבתה האלוהית, משפיעה הוא על כל ההיקף של כל העמים כולם, לעדן את הנשמה הלאומית שבכל עם, ולקרב את העמים כולם בכוחו למעמד יותר נשגב ויותר עציל. אז כאן הרב נותן לנו את התפקיד, את הייעוד של עם ישראל, שהוא לעדן את הזהויות הלאומיות. זה מעניין. כתוב, ונברכו בך כל משפחות האדמה. למה לא נאמר, ונברכו בך כל האנשים, כל בני אדם? למה צריך דווקא לדבר על משפחות האדמה? אם היה כתוב כל האנשים, כל בני אדם, היינו מבינים שציבור היעד של עם ישראל, כלומר, למי מיועד המסר שלנו? לכל היחידים שבעולם. כמה יחידים יש היום בעולם? 7 מיליארדים, נכון? ישיבה, זה לפני כמה זמן נולד האדם, 7 מיליארד. כן? אז יש ליהודים השפעה, לכאורה היינו יכולים להגיד, על 7 מיליארד פרטים, 7 מיליארד יחידים. אבל אנחנו רואים שהתורה מדברת על משהו אחר, על השפעה לא על היחידים, אלא על האומות, על הקולקטיבים. והדבר הזה הוא מעניין, מדוע? משום שהקולקטיב, האומה, הכלל, זהו המנוף העיקרי לשינוי המציאות. הכוח הגדול בעולם זה לא הפרט. הכוח הגדול בעולם זה המדינה. ולכן אנחנו לוקחים על עצמנו לתקן את המדינה. ולכן, אומר הנביא, זכריה, ונלוו גויים רבים אל השם ביום ההוא. מה זה גויים רבים? בלשון הנביאים, כשאומרים גויים, למה מתכוונים?
עמים.
אומות, כן? עמים. כלומר, אומות שלמות, ונלוו גויים רבים אל השם ביום ההוא, והיו לי לעם. כלומר, אנחנו עם קדוש, ואנחנו מלמדים עוד עמים אחרים איך להיות עם קדוש. כבוד הרב שלום, האם לא פועלים אנו לפי יהודנו? זה מה שגורם להתעוררות האנטישמית פשוט כדי להשיבנו אל יהודנו? יש בזה משהו. רק השאלה היא, מהו יהודנו? יהודנו הוא לטפל בקידוש האומות. זה הייעוד שלנו. כן, מה אתה אומר? כן.
קידוש האומות זה הסגולה כביכול?
האם קידוש האומות זה הסגולה כביכול? לא.
מה
הפירוש
המילה סגולה? למה מתכוונת?
אני לא יודע, לא דיברנו על הסגולה עכשיו. דיברנו על הייעוד. עכשיו דיברנו על הייעוד. ייעודנו הוא לקדש את האומות. בסדר? זה העבודה שלנו. כן, בבקשה.
זה אותה מדרגה של הקדושה של
עם ישראל? בוודאי.
איך
אנחנו
יכולים?
למה לא? רגע, אנחנו הצלחנו להפוך להיות עם קדוש? אז אנחנו נהפוך גם אותם לעם קדוש.
אז
זה לא אותה מהות. זה לא אותה מהות, אבל שאנחנו יודעים, זה אותה דרגת קדושה. התשובה היא כן. רק שברגע שאנחנו נגיע למצב הזה, אנחנו נגיע למדרגת קדושה עליונה יותר. אנחנו נגיע למדרגת קודש קודשים. בסדר? לכן אומר הכתוב שאנחנו נהיה כהני השם. המלכת כהנים. כלומר, מה שהכהנים הם לישראל, ישראל הם לאומות. אומה של כהנים. ולכן יש לנו חוקה מיוחדת, תרי"ג מצוות, שמיועדים לנו בתור כהני האומות. לעומת אומות העולם שיש להם שבע מצוות פלוס. בסדר? וכאשר אנחנו נהיה במצב שאנחנו נהיה כהני האומות, הכהנים שלנו יעלו למדרגת כהן גדול. והכהן הגדול שלנו יעלה למדרגת סופרמן. וסופרמן עצמו יעלה למדרגת ספיידרמן. כן, מה אתה אומר?
אמרנו בפסקאות קודמות שאין קדושה בלאומיות של הגויים.
אין קדושה בלאומיות של הגויים בינתיים, אתה צודק.
הפרט צריך להתנתק מהאומות.
אתה צודק, בינתיים זה כך. כלומר, בינתיים הבעיה היא שאדם שרוצה להתקדש אצל האומות, במידה רבה צריך להתנתק מן הקולקטיב שלו. ואילו לעתיד לבוא, אנחנו פועלים לשם זה. הפיכת הקולקטיבים למסגרת של קודש. ולכן, בינתיים, מי שרוצה להתגייר, אנחנו מקבלים אותו. כי הוא אומר, אני לא מסתפק בקדושת הפרט, אני רוצה קדושת הכלל. אבל לעתיד לבוא, שיש קדושת הכלל אצל האומות, אז בשביל מה לא להתגייר? בסדר? זה אפילו טראומטי. מה אתה אומר?
מותר לעשות אנלוגיה בין חלקים מסוימים בתוך האומה לבין ישראל לעמים? זאת אומרת, כמו שהרב אמר לכאורה, אנחנו כהנים ביחס לאומות, אז נגיד שיש בתוך ישראל, אנשים מסוימים שהם ביחס לאותם אנשים.
אתה שואל האם זה בסדר מה שכתוב בזוהר ש-70 נפש שירדו למצרים זה כנגד 70 אומות העולם?
לא, אני אומר שאם יש כהנים מול ישראל, אז אפשר להגיד בעצם זה כמו ישראל מול האומות, כמו שארם ישראל לדמות.
נו, מה הבעיה? זה מה שאני אמרתי. אתה שואל אם זה בסדר מה שאני אמרתי? לא, זה לא בסדר מה שאני אומר.
לא, זה דבר לגיטימי כאילו לעשות את זה, נדע.
זה לא לגיטימי, מה שאני אומר הוא דבר לא לגיטימי.
לא, למה שהרב אומר? כי לפעמים זה שומעים כאילו שמייחסים, לא יודע, לצורך העניין את הציבור המכונה חילוני, כאילו הם מתנהגים כמו הגויים בעצם ביחס לדתיים.
אתה אומר שיש חילונים שמתנהגים כמו הגויים. השאלה כמו איזה גוי, זה השאלה. כלומר, זה בדיוק העניין. כלומר, יש כל מיני סוגים של גויים, יש כל מיני סוגים של יהודים.
מובן?
למשל, המושג שאתה השתמשת בו עכשיו, חילוני, מה מקורו? מאיזה תרבות זה בא המושג חילוני בכלל? מהמושג, זה בא מהתרבות המערבית. כן? בתרבות המזרחית, למשל, המושג של חילוני לא קיים. לא יודעים מה זה. ברור? אז היהודי המגדיר את עצמו כחילוני הוא בדרך כלל גם אשכנזי. שמת לב. כי זה בא מן המערב. בסדר? כלומר, יש לך לפעמים אותה התנהגות שמצויה אצל, אתה יכול להגיד אותה התנהגות דתית אפילו, אצל אשכנזי ואצל ספרדי, והם יוגדרו מבחינה סוציולוגית אחרת. כן? זאת אומרת, הייתי אומר ככה, יש מי שנקרא, נעשו מחקרים על זה. כן? מה ההגדרה של המושג מסורתי? זה משתנה, ההגדרה של המסורתי משתנה לפי המוצא הדתי גם כן. מעניין. כן? זאת אומרת שיש כל מיני סוגים של יהודים המקבילים ל-70 אופני רשמים של אומות העולם בקרבנו. כן, יש דבר מעניין. למשל, יש מה שנקרא מאבק עדתי. מה זה מאבק עדתי? יש יהודי ספרדי, הוא רב עם יהודי אשכנזי ולהפך. נשאלת השאלה, מה עשה את היהודי הזה לספרדי ואת היהודי הזה לאשכנזי? הגוי שאצלו הוא חי. במילים אחרות, זה גוי ממרוקו וגוי מפולין שרבים דרך שני יהודים. כלומר, הרשמים שהותירו התרבויות באות לידי ביטוי בתוך התפקוד הפנימי של האומה הישראלית. מובן? עכשיו, זה לא במקרה. כי מלכתחילה היינו 70 נפש. בסדר? כשירדנו למצרים.
כן, אבל זה הגרעין.
הגרעין, אז הוא מזמין אינטראקציה, הוא מזמין פעולת גומלין. עם החוץ. מובן? טוב. אז בואו נראה. ישראל, אני שוב חוזר על המשפט. ישראל בתור אומה מיוחדת ברוכה בעומק קדושתה ושיבתה האלוהית, משפיע הוא על כל ההיקף של כל העמים כולם, לעדן את הנשמה הלאומית שבכל עם, ולקרב את העמים כולם בכוחו למעמד יותר נשגב ויותר אצילי.
זה לא לגייר אותה.
לא מדובר על גיור פה, איפה ראית גיור? ראית גיור? אתה
אמרת שרוצה להתנתק, הוא מתגייר אוטומטית.
מי שרוצה להתגייר, אנחנו מקבלים אותו. מדוע? כי אנחנו אומרים לו, מסכן אתה, אם תישאר באומה שלך, תזכה לקדושה פרטית ולא לקדושה כללית. לכן מי שרוצה קדושה כללית, אנחנו מביאים אותו אלינו. אבל זאת לא המטרה.
זה בודדים.
כן, אבל המטרה האמיתית היא לקדש את האומות. ואז ברגע שתהיינה אומות קדושות, לא נצטרך יותר גיור. זה מיותר לחלוטין. מובן? טוב. מה?
קדושת האומות זה חייב לבוא דווקא דרך שבע מצוות בני נוח?
האם קדושת האומות זה חייב לעבור דרך שבע מצוות בני נוח? זאת השאלה שלך.
כן.
בוא נניח לרגע אחד שלא. כן? אז מה זה אומר? שיהיה מותר להם, הם יוכלו להיות קדושים ויהיה מותר להם לרצוח? יהיה מותר להם לנעוף? יהיה מותר להם לגזול?
הכוונה של לעתיד לבוא, אם הם כאילו גם...
אז זה ברור שחייבים לעבור דרך שבע מצוות.
אם עם ישראל יעלה במדרגה, והם גם יעלו במדרגה, זאת אומרת, הם יצטרכו לעשות
הרי"ג
מצוות, או שעדיין הם
יישארו... אתה שואל האם שבע בלבד, או שבע פלוס? זאת השאלה. התשובה היא שבע פלוס. פלוס, כן? כלומר, יש בהחלט אפשרות, מי ש... כבר הגיע למעמד של גר תושב או של בן נוח, הוא יכול להוסיף מצוות על מצוותיו. איך שהוא רוצה, כמה שהוא רוצה. בערך.
כפול.
מה?
כפול אני חושב.
יכול הרבה. יש הרבה מצוות.
אני יודע מהטבע...
ודאי. גם שמירת שבת.
אני יודע מהטבע שעד היום היה פה חמור X בעולם הולך על הארבע, והגיע חמור לארץ שהוא הרבה יותר גדול מקטלוניה.
כן.
ואני לא אזכיר את הפרדות שעשו בישראל בקפריסים וכו'.
יפה מאוד. כלומר, קטלוניה עלתה לדרגת קפריסין עכשיו.
יפה.
משהו. אוי, ברצלונה. על קלינותה. גוי ששומר שבת חייב מיטה. זה נכון. זה, המשמעות היא שגוי ששומר שבת חייב מיטה. ולכן אסור לו לשמור שבת. אסור לשמור שבת כגוי? זה אסור. מה?
בן נוח שרוצה
להסיר. בן נוח זה לא גוי.
לא
גוי זה מי שלא קיבל על עצמו שבע מצוות שנצטרו בני נוח, ובן נוח זה מי שקיבל על עצמו שבע מצוות שנצטרו בני נוח. פשוט זה ההבדל התהומי והמהותי. אין מה להשוות, כלל וכלל. בסדר? טוב, אגב, יענה כבודו, דוקטור בן שושן, יענה כבודו בהלכות מלכים לרמב״ם, פרק י', הלכות ת' וי', ויראה היטב ודעת לנפשו ינעם. כן.
איך אמורים
מה?
לקדש את העמים.
איך מקדשים את העמים? זאת בדיוק השאלה. איך עושים את זה? אז יש כאלה שאמרו שצריך ללכת אל הגויים ולומר להם. ויש כאלה שאמרו שצריך להקים את מרכז הקדושה בארץ ישראל, ואז הגויים באים. האמת היא שהדרך, נגיד דרך המלך, זה הדרך השנייה. אנחנו, הרי זה מה שכתוב בתורה. לך לך אל הארץ אשר אראך, ואעשך לגוי גדול, ונברכו בך כל משפחות האדמה. והוא כבר פירט זאת הנביא ישעיהו, וכן הנביא מיכה, שאמרו, והלכו גויים רבים, ואמרו, קומו ונעלה אל ההר השם, אל בית אלוהי יעקב, ויורנו מדרכה ונלכה באורחותיו. וכי מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים. כלומר, יש בחזון של אחרית הימים שאומות העולם נמשכים כמו מגנט אל, 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 אל הר השם. כלומר, שעם ישראל יושב במדינתו, ועצם הישיבה הזאת גורמת להקרנה רוחנית, כזאת שגורמת לרבים לרצות להידבק בנו. אגב, הדבר הזה הוא לא חזון עתידי, הוא מתרחש גם עכשיו. מה? בפועל. כן, בפועל היום אנחנו רואים גויים רבים שמעוניינים להפוך לבני נוח, והם מקבלים את ההשפעה של מדינת ישראל. והם באים לכאן, והם מקבלים בפני בית דין מעמד של בן נוח. אני אישית ישבתי בבית דין כזה וקיבלתי בני נוח. כן. שלום לכבוד הרב. האספקלריה של ההתבוננות במציאות דרך ספקטרום של אומה. האם לא עבד עליה הקהלה? המציאות כיום עוברת לכפר גלובלי של יחידים. ודווקא יש בכך הרמוניה מתגבשת של פרטים. כלומר, השואל שואל, האם הרעיון הלאומי הוא לא קצת מיושן? היום אנחנו כבר בכפר הגלובלי. מה אתה מדבר על לאומיות? לאומיות זה פסה. זה היה טוב במאה ה-19, בימי נפוליאון, לא יודע מה, אבל היום, לאומיות? בשביל מה לאומיות? עד כאן השאלה. הבנת את השאלה? הבנתם את השאלה? זה משום צריך עמים, כלומר אתה מדבר על קדושת עמים, לקדש עמים. איזה לקדש עמים? עמים לא מעניין אף אחד. כן, היום בעולם המערבי לפחות יש תחושה של כפר גלובלי, הכל אותו דבר, אותה דייסה, אז משום אתה מדבר בכלל על לקדש את העמים, כאילו שהכלי הזה הוא משמעותי. עד כאן שאלת השואל. נכון? האמת היא, הדיון הזה מובא בשלמותו במסכת עבודה זרה, דף ב'. כתוב, לעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא לוקח ספר תורה ומניחו בחיקו ואומר, כל מי שעסק בה יבוא ויקבל שכרו. כלומר, לעתיד לבוא יש איזה מין משפט של ההיסטוריה, משפט העמים, משפט בני אדם בכלל, ושופטים את האנשים לפי נאמנותם לתורת השם. כל מי שעסק בה יבוא ויקבל שכרו. אז מי בא? מיד באים כל אומות העולם, כך כתוב, בערבוביה. עכשיו נשאלת השאלה, מה פתאום אומות העולם חושבים שהם צריכים לקבל שכר על לימוד תורה, על עיסוק בתורה? זה דבר מאוד מעניין. כי לכל העמים יש שייכות לתורה. בצורה זאת או אחרת, במדרגות משתנות. עכשיו, מה שמעניין, הביטוי שמה בגמרא, שבאים כל אומות העולם בערבוביה. מה זה ערבוביה? במונחים מודרניים? הכפר הגלובלי. כלומר, מגיע איזשהו עידן שבו האומות באות לא בתור אומות מאורגנות, אלא הם באים בתור האנושות כאנושות, כפי דעתו של השואל, פה באינטרנט, נכון? אומר להם הקדוש ברוך הוא, כך ממשיכה הגמרא, אומר להם הקדוש ברוך הוא, אל תיכנסו לפניי בערבוביה, אלא כל אומה ואומה וסופריה. כלומר, הקדוש ברוך הוא כאילו בעד דברים מיושנים, יש לקדוש ברוך הוא נוסטלגיה לתקופה הלאומית, והוא אומר, אני מבקש שכל אחד יעמוד בתור בפני עצמו. כן, ואז הגמרא מספרת שכל אומה ואומה יש לה את הטיעונים שלה וכו'. מה אתה רוצה? אני מנסה להסביר. אני יכול להמשיך. תודה. אז אם כך, מה זה אומר? זה אומר שכאשר באים לדון את האנושות, אי אפשר להתעלם לחלוטין מן היסוד הלאומי. נביא לכם דוגמה פשוטה. יוגוסלביה. אתם זוכרים שהיה פעם דבר כזה? הייתה פעם מדינה שקראו לה יוגוסלביה. יוגוסלביה הייתה מורכבת משמונה מדינות. היום יוגוסלביה התנפצה וחזרה להיות שמונה מדינות. אבל בתקופה שהיא הייתה מדינה אחת, הייתה תחת שלטון קומוניסטי טוטליטרי של טיטו, ואם הקדוש ברוך הוא היה רוצה לדון את יוגוסלביה, יש פה בעיה. בגלל שהסלובנים והקרואטים הם שיתפו פעולה עם הנאצים. והסרבים הצילו את היהודים ונלחמו בנאצים. אז אפשר לדון את אלה כמו אלה? לכן מוכרחים כל אומה ואומה וסופריה לעשות את המשפט שלה בנפרד. אף על פי כן, עדיין השואל פה צודק. כי השואל מבחין בכך שדווקא בימינו הכפר הגלובלי מאפשר את השיבה אל הלאומיות בצורתה המעודנת. למה אני מתכוון? היום יש למשל האיחוד האירופי. האיחוד האירופי הוא איזה מין מסגרת כלכלית שיש לה קצת בעיות בזמן האחרון, יכול להיות שזה יתפרק, אבל מה הכוונה של האיחוד האירופי? האיחוד האירופי בא לומר שיש משהו שמאחד את כל המדינות האירופאיות, ששווה בגללו שיעבדו ביחד ושיפסיקו להילחם זה בזה. אבל יש דבר מעניין, דווקא בעקבות כך יש מחשבות בסקוטלנד על ניתוק מאנגליה. וזאת למה? משום שסקוטלנד, כל זמן שלא היה האיחוד האירופי, בשבילה להתנתק מאנגליה זה בעצם התאבדות כלכלית. אבל עכשיו שממילא הכלכלה מאוחדת, אז אפשר להתנתק. אותו דבר מדובר גם באיטליה. יש מחשבות על הפרדה, יש כמה תנועות שרוצות להפריד את צפון איטליה מדרום איטליה. וכן בספרד, אלה המבקשים להפריד את קטלוניה מקסטיליה. דיברנו על קטלוניה לפני כן, אתה רואה? השכחה פרטית, ממש. וכך הלאה. שוב, אנחנו רואים שדווקא הרעיון של האיחוד מאפשר חזרה אל הייחודיות גם. אז כך שזה לא לגמרי מופקע הסיפור הזה, בסופו של דבר, אם הכל הכפר הגלובלי, דווקא הנרטיב הפרטי של כל אומה הוא זה שעולה. וזה מתעגן יפה בתנועה הנקראת היום פוסט-מודרניזם, שלפיה כל דבר לגיטימי. ולכן, אם הכל לגיטימי, גם הייחודיות הלאומית היא לגיטימית. הייתי אומר ככה, אנחנו, עם ישראל, אנחנו היחידים שאצלנו הלאומיות היא קשרה. כי כל לאומיות היא סוג של אגואיזם מורחב. כלומר, אתה בא ואומר, מה שחשוב זה רק אני, רק האומה שלי ולא הזר. זה סוג של רשעות. נכון? כל לאומיות היא בעצם התנתקות משאר העולם. ולכן אומר הרב קוק שכל לאומיות יסודה ברשע. מה שאין כן הלאומיות הישראלית, שהיא הלאומיות היחידה שהוקמה מלכתחילה לשם תיקון העולם. לכן אצלנו צריך להיות לגוי גדול, כשכל העמים מפסיקים להיות גויים וחוזרים להיות משפחות. ונברכו, ואשך לגוי גדול, ונברכו בך כל משפחות האדם. כבוד הרב, אבל רוב הגויים שומרים שבע מצוות בני נוח. אפילו בלי להיות מודעים שיש כזה דבר. אז האם הם כבר לא נקראים גויים? אתה אומר, זו בדיחה גרועה. וכי למה? איזה שאלה אתה אומר. למה? רוב הגויים רוצחים? לא. רוב הגויים גזלנים? לא. רוב הגויים נועפים? לא. אם כן, אנחנו רואים שהם מקיימים שבע מצוות. יש להם מערכת משפט? יש. אז מה זה? אז הוא כן צודק. רוב הגויים שומרים שבע מצוות בני נוח. עבודה זרה? רוב הגויים
עובדים... בעשייה
ורוצחים בארצות... איזה עבודה זרה, איזה עבודה זרה, ולא נעלה. לאף אחד לא אכפת כבר, עבודה זרה, מה באמת, איפה אתה חי? כן. לא, הוא צודק, רוב בני האדם כבר לא עובדים עבודה זרה היום.
לא עבודה זרה?
רוב בני האדם כבר לא עובדים עבודה זרה, וגם כשהם עובדים הם לא מתכוונים ברצינות. זה פולקלור כזה. זה להביא תיירים. אז השאלה היא, השאלה שלו היא שאלה טובה. אבל כדי שאני אצליח לענות על השאלה, ניתן לך קודם כל לדבר. כן, מה אתה רוצה?
אני רק אגיד דבר קטן. אני יודע שהנצרות הסכימה למדינת ישראל בעזרת האפיפיור שהיה פה ב-66, והוא מת ולא נתן, ובשנות ה-20, 30, 40 או 50 או 60 של המדינה, מישהו אמר ברומא שמה בקפדרלה, אני יודע איך קוראים
קפדרלה?
לזה. קפדרלה?
אין דבר כזה, קפדרלה.
קתדרל. הוא אמר שהוא מאוד מצטער על מה שקרה באירופה ב-1900.
וגם אני מצטער. טוב, אני רואה שאי אפשר לענות על השאלה. אתה רוצה למנוע ממני לענות על השאלה? תמשיך, בבקשה. טוב, התשובה לשאלה הנכבדה הזאת היא שאלה באמת מאוד מאוד יפה. הרי מה אנחנו רוצים מהגויים? הרי שבע מצוות בני נוח, סך הכל זה מה שנקרא המוסר הטבעי. אז מוסר טבעי יש בעולם כולו. אז בשביל מה צריך לבלבל להם את המוח שבע מצוות? כן, כמו שאמר לי איזה בן נוח אחד, אומר לי, תגיד לי, אבל שבע מצוות, מה זה? זה לא להיות חזיר, נכון? בסדר, זה אני גם כן עושה, גם בלעדיך. אז מה אתה רוצה ממני? והתשובה היא שיש הבדל בין מעשה הנעשה בתור מוסר למעשה הנעשה בתור מצווה. כי כאשר אני מקיים לא תרצח מסיבות מוסריות, אני קונה על ידי כך שלמות אנושית. מה שאין כן כשאני מקיים מצווה, אני קונה על ידי כך יחס אל האלוהות, אל האינסוף. אין מה לדבר, זה משהו אחר לגמרי. ולכן מה שאנחנו צריכים עבור אומות העולם זה שהם יקיימו שבע מצוות, לא רק שבע מעשים טובים. מובן? וזה דבר שאסור לנו למנוע מהם. כן, בבקשה, אדוני.
האם ידוע כמה יש בני נוח בישראל?
האם ידוע כמה יש בני נוח בישראל? לא. המספרים עלומים. בלתי ידועים. ובעולם, אתה שואל בה.
לא, בישראל.
יש עכשיו מי שעושה מפקד עולמי של בני נוח. מה?
כמה בערך? זה
הערכה גסה? אין לי אפילו הערכה גסה. כן, בבקשה. נו, דבר.
הקירוב של בני נוער זה לא סותר את להחזיר את האומות בתוך ליאון?
יפה. בעצם יוצא לי כזה שפנייה לבני נוער זה סתירה לתוכנית של תיקון העולם בתור ליאון. נכון? בתור לאומים. מה התשובה לשאלה? שאתה צודק. בוודאי שזה סותר. כלומר, כל הפעילות של טיפול בבני נוער היא פעילות שסותרת את התוכנית האמיתית של עם ישראל. אבל בינתיים עוד לא מצאנו שנשיא מדינת ישראל וראש ממשלת ישראל לא מצאנו שהם רואים לנכון לפנות אל ראשי המדינות לומר להם כיצד לקדש את לאומיותם. אז בינתיים אין פנייה של הכלל אל הכלל. אז מה עושים בינתיים? תבין בפרט. כן, מה אתה אומר?
לא הבנתי למה שיסוד
לאומיות
הוא רשע.
לאומיות? למה זה רשע? פשוט מאוד. כי לאומיות זה הרחבה של האגואיזם. כלומר, במקום להיות אגואיסט רק עבור עצמי, אני אגואיסט עבור האומה שלי. בסופו של דבר, אני בא באימות, בקונפליקט, עם העולם שמחוץ לאומה. בסופו של דבר זה משהו כוחני. מה?
אבל הרבה פעמים שהגויים, כל הגויים חושבים שהם עם סגולה חוץ
לעם ישראל. כלומר, הלאומים יצרו את הזר. הזר זה מי שמופקע מן האנושות. זה מיקרו-אנושות, האומה.
זה שלב הכרחי.
יש נסיבות מקילות. אז כמו שגם יש נסיבות מקילות לברבריות הקדומה. כן, מה אתה אומר?
הרי הקדושה היא נוזרת מתוך מאמץ, מתוך התעלות מעל הטבע. עכשיו, במשך המצוות מנוח זה המוסר הטבעי, אז איך הם יגרמו להגיע לקדושה?
אתה אומר כך, אני רוצה להגיד את השאלה שלך עד עכשיו. אתה אומר, הלו, הקדושה מושגת על ידי התעלות, על ידי מאמץ של התעלות מעל הטבע. אז אתה שואל, מי שהגיע למוסר האנושי, איך יגיע לקדושה? זו השאלה שלך. תשובה, כל מה שאמרת זה לא נכון. כלומר, הקדושה איננה תוצאה של מאמץ. הקדושה זה תולדה של הופעה, מלמעלה למטה. אלא מה שאפשר כן לעשות זה לפנות את הדרך. ההקשבה אל הקדושה מאפשרת לקדושה לחול.
זה מאמץ, בכל זאת.
זה מאמץ דרך פסיביות. כלומר, זה, לכן אתה תשים לב שאין ביהדות מיסטיקה, אלא במקום זה יש ביהדות קבלה. מה פירוש המילה קבלה? מאיפה זה באה המילה קבלה?
קיבול.
מאיפה זה באה המילה קבלה?
לקבל.
לקבל, יפה. סוף סוף קיבלתי תשובה. כלומר, המאמץ הוא מאמץ להיות כלי קיבול. בסדר? אבל הקדושה עצמה, אתה לא מייצר אותה. אתה צודק, אבל בשביל זה יש עם ישראל. כלומר, עם ישראל עוזר לאומות העולם להקשיב לדבר השם. אני אקח דוגמה. פעם אחת הגיע אליי גוי, והוא אמר לי, גוי מחוץ לארץ, אדם מאוד נעלה, שלמד הרבה דברים, עם הרבה מאוד רגישויות. הוא אמר לי, אני יודע שיש אל אחד שברא את העולם, ושדברו מופיע דרך עם ישראל. ולכן באתי לבקש ממך, כבוד הרב, שתגיד לי מה עליי לעשות כדי להידבק באלוהים. אבל בבקשה אל תדבר איתי על שבע מצוות בני נוח, כי את זה אני כבר עושה. אז בהתחלה אמרתי לו, תראה, אין בעיה. תיקח עגלת סופרמרקט, תסתובב בין המדפים של היהדות, ותיקח מה שאתה רוצה. ואז הוא ענה לי, מה פתאום, זה לא עובד. הרי מאחר וזה דבר השם, זה צריך לבוא מחוץ לי. לכן אתה צריך להיות הצינור שיגיד לי מה עליי לעשות. ענת? אז יש לנו אחריות. כן, בבקשה. למה כולם שונאים אותנו ורוצים להרוס אותנו? הרי כשאנחנו רואים דבר יפה, אנחנו לא רוצים להרוס אותו. תשובה, בגלל שאנחנו עם סגולה ודבר כל כך יפה, רוצים להרוס את זה. מדוע? בגלל שיש קנאה. כלומר, ההפרש בין ישראל לעמים יוצר קנאה. ודאי. אם אני מכוער ויש משהו יפה, אני מקנא ביפה.
אני רוצה
להידבק. אז זה שתי עמדות אפשריות. כלומר, הפסיכולוגים אומרים שאם אני מסוגל לסנוא מישהו, סימן שאני גם מסוגל לאהוב מישהו. אני מסוגל גם לאהוב את השנוא. אז השנאה של העמים אלינו זה ההתחלה של אהבתם. קשה לומר, אבל זה האמת. מובן? טוב, לפיכך, אומות העולם לא אמורות להיות אומות, כי אם משפחות. מה זה אומר בפועל? אם הגויים, סוגריים לאומיים, לא יהיו לאומיים, אז מה הם יהיו? איזה מבנה חברתי אמור להיות? הייתי אומר שבימינו אנחנו רואים ניסיונות כאלה, ניסיונות לארגן את הציבורים הלאומיים, לא בתור ישויות עוינות זו את זו, אלא בתור ישויות שהייחוד שלהם הוא ייחוד תרבותי ולא לאומי. זה המשמעות של משפחות לעומת לאומים. כן, יש ניסיון כזה. יש טשטוש של ההפרדה הלאומית. וכבר אמר הנביא, לא יישא גוי אל גוי חרב, ולא ילמדו עוד מלחמה. וחיטטו חרבותם לעיתים, וחניתותיהם למזמרות. כן, בבקשה אדוני. נגיד ככה, בין משפחה למשפחה, היחסים הם יחסי ידידות. בואו תאכלו אצלנו שבת, בואו נחתן את הילדים שלנו ביחד, בואו נעשה פיקניק וכו'. כן? לעומת זה, בין אומה לאומה, המצב הטבעי זה דווקא המלחמה. אם יש שלום בין האומות, זה יוצא מן הכלל. בסדר?
היום מה שמגדיר לאום בדרך כלל זה מלחמות.
מה שמגדיר את הלאום זה המלחמה. כן.
לעניות דעתי, עד שלא יבינו, וזה הכל כתוב, אני לא יודע איך להגיד את זה בדיוק, את המטרה לא יגיעו אליה. עד שלא כולם יבינו את המקל בגזר.
נכון. מקל וגזר, אני חושב שגם הגזר הוא דומה למקל, הוא קשה כמו מקל, ואפילו אפשר, יש מקלות,
בתור חקלאי לא הגענו מעל 40 סנטים.
מה אתה אומר?
בתור חקלאי לא הגענו לגזר מעל 40 סנטים.
לא הגענו לגזר מעל 40 סנטימטר.
באדמה, אדום, גם בסעד.
תגיד, הצלחת בכל זאת לגדל גזר באורך 40 סנטימטר?
בלי בעיה. אבל הוא היה טוב לרפת, לסוסות, לברות בי.
לא, לא, צריך שיהיה טעים לבני אדם. אולי הם מגרדים אותו.
לכן לוקחים מסוג א' ולא ב' ולא ג' ולא ד'.
לא, יש כאלה שמערבבים את זה עם סוכר ועם צימוקים.
זה כמו הרימון הראשון, הרימון הראשון שנשלח לאמריקה, חזרה תשובה שהקליפה הייתה מרה והמון גרעינים.
יפה. טוב. ארץ ישראל עומדת להשפיע מכוח יסוד תרבותה ומפעולתה על החיים השוכנים בה, על כל הארצות כולן, לאדנם ולרוממם ולקרבם אל תכלית הווייתם. ידוע שיש מישהו גאון שמוכר אוויר מארץ הקודש. קופסאות כאלה. כן, קופסאות כמו של סרדינים. כן? מים זה מזמן, אבל עם קור אוויר, זה ממש גאון. זה עובד טוב, כן. בוודאי שאנחנו יכולים ללמוד מהגויים. זה הנושא של הפסקה בעמוד קופנון ב', אבל אנחנו בקופנון א', אנחנו בשלב של ההשפעה. בעזרת השם, כשנגיע לפסקה ב', אנחנו נראה את הכיוון השני. תורת ישראל עומדת להופיע אור גדול מתוכה על כל השטף של רוחות האמונות השונות אצל עמים וקיבוצים שונים, להסיר מהם כל סיג ותפל ולהאיר אותם באור הקודש והטהרה האלוהית. והסירות ידמיו מפיו ושיקוציו מבין שיניו, ונשאר גם הוא לאלוהינו, והיה כאלוף ביהודה ועקרון כיבוסי. טוב, זה בנוי על סוגיה במסכת מגילה שצריך ללמוד אותה. שלום כבוד הרב. אכן צנעת הגויים מובנת, אוקיי? לשמה ההיררכיות, לשמה אנו נבחרים מן הגויים. מדוע לא ברא הבורא את העולם כעולם שיכול להשתלם ולהתקדם ללא כל ההיררכיות סביב? כנ"ל דומם, צומח, חי, מדבר. על זה ועל עוד דברים רבים נצטרך לענות בעזרת השם בפעם הבאה. עכשיו המבזק. שלום.